בסדר. אז אנחנו לומדים, מי שלא פוחד, אנחנו עוסקים היום בפרק ד'. אני מזכיר שסיימנו בשבוע שעבר בנבואה הנוראית של ששמואל מקבל, והגדרנו את זה: ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזניו. ראינו שזה ביטוי מיוחד, ביחס לענייני החורבן וכו', והפחד הגדול של שמואל, לומר את הנבואה הזאת לעילי, אחרי ארבעת השחזורים שהיו שם בלילה: קום, שחט, תבוא, תלך, הדברים שפירקנו והערכנו בהם בשבוע שעבר. ואנחנו מחכים לראות האם הדבר הזה מתממש, מה קורה, איך קורה, בלשון החבר'ה דהיום, מי נגד מי, מה בדיוק קורה לנו מסביב לעניין הזה. בפרק שלפנינו מתבצעת הגזרה הנוראית הזאת, זאת אומרת אותה טרגדיה שעליה דיברנו. ואם עסקנו במציאות המיוחדת של אלקנה ומה שהוא עושה, אבל לאחר מכן ראינו את את הדברים הקשים מאוד של בני אלי, ראינו את הנבואה, ראינו את מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לשמואל וכו'. הנה כאן הדבר הזה קורה בפועל, זה לא תיאורים, זה לא תיאוריה, זה לא עניין, הדבר הזה מתרחש. הכותרת של הפרק היא קשה מאוד, כי מה כתוב בפסוק הראשון? ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקרב פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. לפני שמדבר על העניינים הגיאוגרפיים, מה היה הסיום של הפרק הקודם? כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. יש לנו פה בפעם הראשונה גילוי ששמואל מה אומר? מה כתוב לנו כאן? ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. תארו לעצמכם מה זה. יש הנהגה מאוד מאוד גרועה מוסרית. ראינו, אין כלפי המקום, אין כלפי בני אדם. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. ההנהגה השמינית הזאת מתבצעת לפה בשילו. עכשיו, יש לנו, צמח לנו משהו חדש. מי זה המשהו החדש שצמח? שמואל. פעם ראשונה שהוא מדבר עם כל ישראל, ומה קורה בהמשך הפרק? יוצאים למלחמה, זה כלום לא, אבל מה קרה? מובסים במלחמה, לוקחים השם מתארון וכו'. זה הבשורה הגדולה של עם ישראל. דרך אגב, לא הבאתי היום שאלון, כי בשבוע שעבר היה לנו שאלון על שני הפרקים, וזה בשם שבוע הבא אנחנו ממשיכים עם זה על פרק ו'. אז השאלון שנתנו בשבוע שעבר הוא על ד' ו'. זאת אומרת שבפעם הראשונה ששמואל מתייחס לאנשים, זאת הבשורה הגדולה, זאת ההבטחה הגדולה שלנו. הכרעתם בספק, זאת אומרת, אמרו שכדאי לי... אז בפעם הראשונה שהאדם הזה, שהאיש הזה מקבל את ההנהגה לעם ישראל, תארו לעצמכם שמדינת ישראל ממנה איזשהו אדם לתפקיד ממלכתי בכיר, וכולם מחכים ואומרים כמה הוא מוכשר וכמה הוא טוב וכמה הוא רגול וכו', והנה בפעם הראשונה שהוא עושה משהו, כל הדבר הזה נכשל. אז איזה הרגשה זה גורם לנו? אני אומר, כל מה שראינו בשלושת הפרקים הראשונים, ראינו את הכישלון של ההנהגה שהיה עד עכשיו, וחיברנו את זה לתקופת השופטים ומה היה ואיך היה, לא נחזור כרגע לדברים הללו. והנה בפעם הראשונה ששמואל אמור לתפעל ולתפקד ולשאת באחריות של עם ישראל, תכף אנחנו נראה מה קורה פה. מכיוון שזו בעיה פרשנית פשוטה, היא מצויה במחלוקת ראשונית. איך באמת להבין את הפסוק הזה, את הכותרת הזאת של הפרק? ומה בדיוק מתרחש? עכשיו, בלשוננו, היינו קוראים לזה: מי לוקח אחריות על הכישלון? על הצלחות, אל תשאלו אף פעם מי לוקח אחריות. תאמינו לי שכולם עומדים בשורה אירופית ורוצים להצטלם ורוצים לבוא. ככה הבוקר הזכירו לי את ימינו בסיני לפני 30 שנה. הבוקר הודיעו ברדיו שהיום לפני 30 שנה סעדת הגיע לארץ. אז היינו אז חיילים צעירים משיבת הכותל, הסדר, כולם רק בשריון. היינו באיזה מקום בסיני, זאת לפני שהחזירו את סיני למצרים. ואני זוכר שככה את כותרות העיתונים שתמיד היו מגיעים אלינו ביומיים שלושה יותר מאוחר, אז ככה איזה התרגשות ואיזה עניין ואיזה דבר. אז נדמה לי שאספו היום את כל מי שנותר בחיים מהעניין הזה ומהדבר הזה שהיה מעורב בזה, ועושים הערב בכנסת או במרכז בגין, לא יודע, עושים איזשהו עניין, עניין מיוחד מסביב לדבר הזה. בהחלט אז זה היה, היה דבר בעל משמעות רבה. אז מי לוקח אחריות על הצלחה? ברור לנו, מי לוקח אחריות על כישלון? ולכן יש כאן איזשהו, מה קורה פה מסביב לעניין הזה? רש"י אומר לנו, רש"י אומר לנו, ויהי דבר השם לכל שמואל לכל ישראל, נהיה הדבר שנאמר לשמואל ובא לכל ישראל. ואיך היה הפורענות? כך וכך היה הסיפור הזה. הרלב"ד הולך בכיוון שבאמת הכישלון נזקף לזכותו של שמואל. אברבנאל, ולכן צילמתי אותו בדף המקורות שלפנינו, נעבור עליו בזריזות, קשה לו מאוד בעניין הזה, כי הוא לא יכול להבין איך ההבטחה הגדולה של עם ישראל נועדה לכישלון. איך יכול להיות ששמואל, עם כל הקדושה והטהרה, כל מה שעסקנו בו בשבועות האחרונים, מה בדיוק קרה פה? אז אומר אברבנאל, עכשיו סתם, כמה כללים בלימוד תנ"ך. לעולם המלבים הולך כמו אברבנאל. המלבים חי לפני 120 שנה, אברבנאל חי לפני 520 שנה. אם אתם פותחים מלבים, תדעו לכם, אני אומר, גם כשעומדים פרשת שבוע, עוסקים עכשיו בפרשיות כאלה אסיסיות ומלאות, וכל כך הרבה אפשר ללמוד אותה, כשאתם לומדים, תדעו למה אתם רוצים להגיע. אתה מחפש איזה חיבור עכשווי לפרשה, תלמד את הרב הירש. קשה יהיה לך למצוא חיבור עכשווי לפרשה בדברי רש"י. רש"י יפרשן לך נקודות שהן קשות בפשט. הרמב"ן ייתן לך רעיונות הרבה יותר רחבים וגדולים. הנציב, הכתב והקבלה, המלבים יעסקו בשאלות דקדוקיות לשוניות. אם זה מה שמעסיק אותך, למה פעם כתוב כך, פעם כתוב כך, פעם כתוב כך? צריך להכיר את ה... צריך לקנות איזושהי מיומנות בלימוד של חומש, בלימוד של תנ"ך, כדי לדעת את מה למצוא איפה. בנביאים ראשונים כולנו הולכים אחרי הדגל בראש המחנה זה הרד"ק. הרד"ק, רבי דוד קמחי, שחי בקצת אחרי רש"י, אנחנו מדברים, בוא נאמר, לפני 800 שנה בערך, אז הוא גדול הפרשנים של נביאים ראשונים, כולם הולכים יחד איתו, אבל כמובן, כשאתה מסתכל במקראות גדולות, אז יש לך את המעמי קרא, יש לך את רבי ישעיהו דטרני, יש לך את רבי יוסף קסטי, רש"י, אבן עזרא, רלב"ד, יש לנו עוד כל מיני, פרשנים, והאברבנאל, שהפירושים שלו מסוג של שאלות ותשובות, הוא עומד איתך על הקשיים ועל הדברים המרכזיים, אז כידוע שהוא חי בספרד לפני כ-520 שנה, היה שם בעל עמדה מאוד, מאוד בכירה, וכשגירשו את היהודים מספרד רצו להשאיר אותו, מכיוון שהיה לו מעמד והייתה לו איזושהי עמדה בחצר המלכות, והוא לא הסכים בשום פנים באופן, והוא יצא בראש הגולים. יש מגילה שלמה שאברבנאל כתב, כשכולם בתשעה באב תפנון ב' כמדומני, כשהתרחש גירוש ספרד, אז הוא לא הסכים להשתמש בחיסיון שלו כאדם שמקורב למלכות, והלכו לאן שהלכו. אבל בפרשנים המודרניים יותר, אז המלבים הולך בצורה שיטתית ועקבית בעקבות אברבנאל. אז מה אומר אברבנאל? ואומנם השאמר אחרי זה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא כל ישראל, אין הכוונה שאמר שמואל לכל ישראל שיצאו למלחמה. מה קשה לאברבנאל? מה שהזכרנו, כי איך יהיה הייעוד הראשון אשר יעדו לישראל חוזר? מה, כזאת קטסטרופה? כזה כישלון? כזה חוסר הצלחה בפעם הראשונה? איך זה יכול להיות בכלל דבר כזה? ואם חזר, איך האמינו בו שנאמן שמואל לנביא להשם? ואיך העיד הכתוב שלו יפיל מכל דבריו ארצה? כי הנה הדבר הראשון אשר דיבר לפני זה נפל ארצה. אבל פירושו, אז אם כן, מה, איך אתה מסביר את זה? אתה אברבנאל אומר שלא שמואל אמר להם את הנבואה, ובגלל שמואל הם יצאו למלחמה. דרך אגב, תכף אנחנו נשאל את עצמנו, למה הם יצאו למלחמה? שאלו באורים ותומים, למה הם יצאו למלחמה? תמיד אנחנו מגילים שפלישתים תוקפים את ישראל. מה קרה פה? מה פתאום ישראל יוצאים למלחמה לקראת פלישתים? אבל יצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. למה? מחרחרי ריב, רוצים להתקוטט, מחפשים בעיות. למה לצאת למלחמה הזאת? מי אמר להם לצאת למלחמה הזאת? אז אומר אברבנאל, אבל פירושו של דבר ששמואל ואי הנבואה הראשונה היה בישראל, ככל העם ידעו אותה ושמעו הדבר אשר היה אליו, ועם כל זה לא פחדו ולא שקרו לב אליו היצא ישראל לקראת פלישתים. אוי הפירושו שהיה ונתקיים כבר שמואל הנבואה הרעה שבאה אליו ונתקיימה בישראל כאשר יצאו לקראת פלישתים. ומדברי רש"י יראה שכיוון הפירוש זה, אמר ויהי דבר שמואל אל כל ישראל, והיה הדבר שנאמר לשמואל שבא ואיך הייתה הפורענות, ואז מספרים לנו את כל העניין הזה, והוא מביא את הרמב"ם שהולך בדרך אחרת. אני מסכם, הפסוק הראשון הוא בעייתי, הוא בעייתי כי מצד אחד כולנו מחכים לשמואל, מצד שני פה הולכת להיות קטסטרופה. הפרשנים חלוקים, הרלב"ג הולך בדעה ששמואל הוא זה שאמר להם את הנבואה, הוא אמר להם רבותיי תלכו להילחם איתם, ובאמת קרה פה דבר נורא והיום. רש"י ובעקבותיו האברבנאל אומר לא, פשוט שמואל הוא זה שמדווח לך מה בדיוק קרה פה. כן משה, מה קשה לך?
למה אנחנו קוראים את המחמה בחשי של יש משהו שתולד את זה בחשי של
זה העונש.
למה אומרים כאילו?
זה פשוט מאוד, אתה נקדש מאז, מאז אם למדת טוב ספר יהושע וחזקה ויהודי כמוך שלמדת טוב ספר יהושע, מאז מלחמת העין שמתוארת בפרק, אני מקווה שאני לא טועה, ו' ז' ביהושע, לא היה ברוך כל כך גדול כמו מספר ההרוגים שמופיע פה. לא הייתה מציאות כזאת בשום מקום.
אני לא מבינה הרב מנסה להגיד שזה שמואל, זה לא קצת שמואל, אבל זה קצת נהגה.
קודם כל, לא אני מנסה להגיד, אני רק בעל קריאה. אני אומר, לא שמצד שמואל, אבל לא יכול להיות שהפעם הראשונה ששמואל מקבל מנהיגות יהיה כזאת קטסטרופה. אלא אם אתה הולך לשיטת רש"י והאברבנאל, ששמואל כביכול הוא הדבר, הוא מעביר להם את המסר, תשמעו, הייתה לי נבואה קשה מאוד, עכשיו צריך לצאת למלחמה כי הנבואה הזאת צריכה להתקיים, אי אפשר לברוח ממנה. האמת, כמה שהיא קשה, צריך להתמודד איתה. וזה מה שקרה. זה השיטה שהאברבנאל הולך לה. שהוא אומר ששמואל הוא לא זה שאמר להם תצאו למלחמה, אלא הוא אמר רבותה יש נבואה שצריכה להיות, צריך להיות אסון מאוד גדול, והנה הדבר הזה הולך ומתרחש פה.
אז לא תולים את זה בשמואל, תולים את זה בחטא שלהם.
כן, ודאי שלא תולים את זה בשמואל, אבל שמואל הוא הדבר, הוא זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. מה שהיה עד עכשיו אצל אלי עובר להיות אצל שמואל בעקבות מה שאמרנו בשבוע שעבר.
לא, לא, זה בעיה בהנהגה שלו.
לא, לא, ודאי שלא, אבל כשאתה קורא את הכותרת ויהי דבר שמואל לכל ישראל, אז נשמע כאילו שהוא נחשב בפעם הראשונה. ודאי שלא, זה קשור לאלי ולבני אלי, אין שום ספק בדבר הזה. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על אבן העזר ופלישתים חנו באפק. ויערכו פלישתים, תכף נדבר על המפה שיש כאן לפנינו, מפה שמצולמת מתוך אטלס דעת מקרא, גם כנקודה מאוד מעניינת, שב-40 השנים האחרונות עברה שינוי בלימודי תנ"ך. מה זאת אומרת? אני כבר כביכול מדבר על עצמי כאחד הזקנים אשר בארץ, אבל היינו ילדים בכיתה ג' כשהייתה מלחמת ששת הימים. מלחמת יום הכיפורים היינו בכיתה י'. קשה לנו להבין, קשה לאנשים שהם היום מתחילים ללמוד תנ"ך, מה זאת אומרת? מה? לא היה לנו את ארץ בנימין, לא היה את עופרה, לא היה את בית אל, לא היה את שילה וכו', רבותיי, לא היה. זאת אומרת, היה קשה מאוד ללמוד את כל הנושא הזה של נביאים ראשונים, הכל היה בתיאוריה. המקומות האלה לא הכרנו אותם, לא ידענו מה הם, לא ידענו איך הם, לא ידענו מה זה נראה ואיך זה נראה. כמה יהודים מאוד חשובים, פרופסור יהודה אליצור, זיכרונו לברכה, הבן שלו היום, יואל אליצור מעופרה, ממשיך את זה, היהודי שהזמנו לישיבה, להיות אורח של הישיבה בליל א' בחנוכה, שירצה על קרבות החשמונאים, ג'אבו, זאב חנוכה, מישהו מכיר אותו, גם הוא מעופרה, אנשי מכללת הרצוג בהר עציון, פשוט ייצרו שיטה חדשה בהורדת התנ"ך לחיי המעשה, כי פתאום חזרנו לנחלת בנימין, וחזרנו לנחלת אפרים, וחזרנו לכל המקומות האלה, אז כל הצורת לימוד של נביאים ראשונים, פתאום היא חיה בשטח, כי פתאום אתה יכול להתפגש איתה, אתה יכול לראות מה המשמעות של העניין הזה. אז נערכת מלחמה, ולכן כשאנחנו רואים פה מפה, ואנחנו רואים בה בית חורון, ואנחנו רואים בה גלגל ועופרה ובית אל ובית לחם וכולי, חברון, מקומות שאנחנו יכולים לחוש אותם, להרגיש אותם, אז כל אחד יכול להגיד, אני בעשרת ימי תשובה ונסעתי משיבת הכותל, נסעתי למערת המכפלה, אני יודע מה אני מדבר בכלל, יש לי איזה חיבור ואיזה זיקה לעניין הזה. ויערכו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינד את ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. זאת אומרת, קטסטרופה, משבר, חורבן, עסק מאוד לא נעים. הזכרתי כבר בתשובה שאמרתי קודם, הכישלון הראשון מאז מלחמת העי, הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, הרגשה מורידה את כל מצב הרוח, ויכול להיות שאם אנחנו מנסים ללמוד פוליטיקה מקראית, אז יכול להיות שהפלישתים רצו לנצל את בין השמשות הזה. נגמר שם אלי, מתחיל שמואל, יכול להיות שהם רצו לנצל את זה לאיזה שהם כיבושים, וגם ההפך יכול להיות, שעם ישראל בא ואמר רגע, אנחנו עוברים עכשיו להנהגה, קדימה ישראל, בוא נרחיק את פלישתים מנחלת דן, בוא נדחוק אותם לכיוון הים, איכשהו שנוכל להתקיים ולחיות בצורה מסודרת ומאורגנת. אין לנו כאן שום הסבר למה מלחמה פרצה, מי המצביא שעומד בראש צבא ישראל, מי המצביא שעומד בראש צבא פלישתים, הנתונים הללו לא נכתבו לנו פה, יש לנו רק מסירת מודעה, הייתה מלחמה, 4,000 אנשים, זה מספר עצום, 4,000 אנשים מתו, וזה לא נגמר בעניין הזה.
מה המצב היה שיצאו בכלל למלחמה?
מה זה?
מה המצב היה?
לא כתוב, לא יודע, אני אומר, אמרתי שתי השערות, הפלישתים יכול להיות שרצו לנצל את בין השמשות, ויכול להיות שגם עם ישראל רצה לנצל את בין השמשות. יש איזה חילופי הנהגה, כל נושא איזה עניין מיוחד, ונראה איך אנחנו מתקדמים בעניין הזה. ויבוא העם אל המחנה, תזכרו את הפסוק הזה, כי תכף נראה, ויבוא העם אל המחנה, זה נשמע בלשון הצהלית, נסיגה מסודרת. ויבוא העם אל המחנה, כולם יצאו למלחמה, קרה מה שקרה, כולם חוזרים חזרה למחנה. ויבוא העם אל המחנה, באים בצורה מסודרת ומאוגנת, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים, נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. זה דבר שלא מצינו לו אך ורע במקרא. אין עוד שום תיאור של מלחמה, כולל מלחמת ברק ואבינועם. בספר שופטים לא מצאנו שמוציאים את הארון למלחמה. מה זה? כן, אבל אין לך שם תיאור. יש שם איזה הגדרה שדבר כזה יכול להיות. אבל אין תיאור של מלחמה שבא מישהו לקח את הארון. משל למה הדבר דומה? הארון, מבחינה מסוימת, זו האנטיביוטיקה החזקה ביותר שהרופא יכול לתת לנו. אז תארו לעצמכם שמי שיש לו איזה בעיה באמצע, והרופא מפגיז אותו חודש שלם באנטיביוטיקה. מה יקרה? תקרה קריסה? עכשיו, איך אתם מסבירים? למה העם רצה להוציא את הארון? אני אומר את זה בייחוד על רקע צורת החיים הדתית שלנו היום, שהיא מאוד משמעותית.
בדרך כלל שמצאים את מלחמות, זה שחל המלך מנהים או קבים נבואה בידת זה.
רוצים מה?
מקבלים נבואה אולי כדי...
כן, כן.
אבל פה לא קשור כלום אדם, מה המצב...
נכון, אין, לא היה, כן.
אז אם הם מחליטים בעצמם לצאת למלחמה, רוצים לקחת משהו שיעזור להם.
כמה? רוצים איזה משהו שיעזור להם. למה אני אומר שזה נפקמין הרבה מאוד היום? אנחנו תכף נראה את זה בהמשך הפרק. אסור לנו להתבלבל בדבר הזה. היום, כשאתה נוסע מדי פעם לקברי צדיקים, תופעות שלא היו לא לפני 20, לא לפני 30 שנה, אף אחד לא מכיר אותם ולא מאיפה הם באו. אתה בא לקברי צדיקים בגליל ובאיזשהם מקומות, אלפים של אנשים, כאילו שזאת המצווה, תעשה מספר אחד של התורה. אנשים לא שומרים שבת, לא מניחים תפילים, לא יודע אם שומרים על טהרת המשפחה וכל הדבר. מה זאת אומרת? קברי צדיקים. מי שייך? נוסעים באלפים בכמויות בלתי יאומנו בכלל. במידה מסוימת, היהדות עומדת בפני סכנה שהמסגרת תשתלט על התוכן. מה זאת אומרת? אדם רוצה לעשות לעצמו הרגשה טובה. בדיוק כמו שיונתן תיאר את זה. הם מחפשים איזשהו קמע. הם מחפשים איזה משהו שלמשל תופעת הבבות למינה. תופעת האדמורים למינה. אלא זה אצל הספרדים, זה אצל האשכנזים. ודאי שזה דבר נפלא לקבל ברכה מיהודי גדול. אבל הרבה פעמים הברכה היא קודם כל מהקדוש ברוך הוא, אני זוכר, אני מזכיר את הדוגמה הזאת עשרות פעמים. באו פעם לרב אביגדור להתפלל על מישהו, אז אמרנו, לא מבין, כתוב בגמרא בברכות, מה צריך לעשות? אז כולם הסתכלו ימינה ושמאלה, מה כתוב בגמרא בברכות? ואמר, כל המשלים פרשיותם עם הציבור מעריכים לו, אמרו שנותיו, עד שאתם מבקשים ממני ברכה או משהו כזה, תקראו שניים, נקרא לך תרגום. כל המשלים פרשיותם עם הציבור מעריכים לו, אמרו שנותיו. כביכול כאילו סגולות פשוטות או דברים כגון אלו. הייתה להם איזושהי הרגשה שגם אם הם לא בסדר, ודרך אגב, ההרגשה הזאת חזרה על עצמה גם בחורבן בית ראשון, גם בחורבן בית שני. לא האמינו, איך אנחנו קוראים במגילת איכה? לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ויהיה בשערי ירושלים. מה, הקדוש ברוך הוא ימוטט את בית המקדש שלו? בית המקדש היה המסגרת הרוחנית, החברתית, המדינית, הביטחונית של כל עם ישראל. מה, הקדוש ברוך הוא ימוטט את הדבר הזה? איך זה יכול להיות? עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לעשות את זה בכלל, או שמי שעושה את זה צריך לגנות אותו, או דברים כגון אלו. חס ושלום, כשאנחנו מדברים פה, בחדר הזה, אני אומר, אחד הדברים שאדם צריך ללמוד בישיבה, כשהוא לומד תורה, כשהוא מתבונן בתורה, הוא צריך שיהיה לו את האיזון בין הדברים. הוא צריך לדעת מה שוקל מה, ומה שחשוב, ומה פחות חשוב, וכו'. הם יצאו מתוך הנחת יסוד, יש לנו בעיה עם פלישתים, מה משנה מה המצב הרוחני שלנו, ולמדנו היטב לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, לפני ארבעה שבועות, מה היה המצב הרוחני שלהם? היו גונבים מבשר הקודשים, היו משאים את הנשים במשכן שלו, היו עושים את כל הקטסטרופות האלה, והתחושה היא, בוא נסתרים גבי, נוציא את הארון, הארון הזה זה איזו שבולה מיוחדת, מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לארון להתמודד? נוציא את הארון וקדימה, הכל יצליח והכל יעבוד לנו. אני אומר, גם היום אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר מהעניין הזה, כי הדבר הזה הוא סתם הכל מסגרת, זה לא התוכן. התוכן הוא איך אני עומד כלפי החברים שלי, איך אני עומד כלפי הקדוש ברוך הוא, מה אני שורר מתרי"ג מצוות, מה אני מקיים, מה אני עושה, איך אני מתייחס לכל הדברים כולם. ודאי שזה צריך מסגרת, יש לנו בית כנסת, יש לנו ארון קודש, יש לנו במה, יש לנו בימה, יש לנו תלית, יש לנו את כל הדברים הללו, אבל צריך לדעת באיזה מקום הדברים הללו תופסים. להם הייתה השקפת עולם, זה הדבר הכי חשוב. הוצאנו את הדבר הזה, שלחנו את זה, שום דבר לא יכול לקרות לנו. ותראו מה שמתרחש פה. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? אנחנו כמו צדיקים גמורים, הכל בסדר גמור איתנו, אין לנו שום בעיה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ניקחה אלינו משילה את ארון ברית השם, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף רגלינו. זה הרצון, זה העניין, זה הדבר שהם עושים אותו. הביקורת של הקדוש ברוך הוא היא רבה מאוד. תראו בעמוד השני של דף המקורות, במקום מספר 3, מה כתוב על זה בתנא ואליהו? על הכל הקדוש ברוך הוא פורע מידה כנגד מידה, בשביל מעשיהם הרעים של בני אלי, שהיו מקולקלים, יצאו ישראל למלחמה, ונהרגו מהם 4,000, ואמרו ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, כשהיו בני אלי מכעיסים אותי בעזרת ישראל ובעזרת נשים, לא אמרתם להם כלום, לא שאלתם שאלות. המשכן עצמו מתנהל בעוול מוסרי, משפטי וחברתי. מה, זה לא מטריד אתכם? זה בית השם, מה, לא מטריד אתכם שהכל עובד פה כמו שצריך? זה לא יטריד אתכם. ועכשיו שיצאתם במלחמה, אמרתם, למה נגפנו השם היום? פתאום עכשיו יש לכם קושיה? מה, זה התעורר משום מקום? זה בא משום דבר? זה בא מאיזשהו עניין? יש פה איזה בעיה מובנית, בסיסית, יסודית וכו'. מה אתם תמהים למה הדבר הזה קורה? אז זו ההתייחסות של חז"ל לדברים ולעניינים הללו. ואז קורה השלב הבא. וישלח העם שילה, וישאו משם את ארון ברית השם צבקות יושב הקרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוקים חופני ופנחס. אנחנו מתחככים פה בבעיה שלא נוכל לפתור אותה, אבל היא אחרי מימי הגמרא, אולי אפילו יש לה רמז במקרא, כמה ארונות היו לבני ישראל? האם היה ארון אחד, היו שני ארונות? האם היה ארון שעמד בתוך קודש הקודשים, וזה היה הארון? או שהיה ארון אחד שעומד בתוך קודש הקודשים, והיה ארון נוסף שאיתו היו יוצאים לכל מיני משימות? הירושלמי במסכת סוטה, במקום מספר 4 בדף שלפנינו, להושיע אתכם זה מחנה ארון. ויש אומרים, זה השם שהיה נתון בארון. בתנא רבי יהודה בן לקיש אומר, שני ארונות היו מהלכים עם ישראל במדבר. אחד שהייתה התורה נתונה בו, ואחד שהיו שברי הלוחות מונחים בתוכו. איזה עוד ארון הלך איתם במדבר? יוסף, ארונו של יוסף, לקיים מה שנאמר, ראו, קיים זה מה שכתוב בזה. זה הבחינה המיוחדת שהגמרא בסוטה אומרת, הבבלי, על הארון של יוסף. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו היה נתון באוהל מועד. הדאו תכתיב לארון בית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה. וזה שהיו שברי הלוחות נתונים בתוכו, היה נכנס ויוצא עמהם. רבנן אמרי, אחד היה. מה פתאום, איפה היו שני ארונות? לא שמענו על ציווי לעשות שני ארונות. אני אומר שוב, מי שרוצה לתחיל את העניין הזה, יבוא אליי, ניתן לו מראה מקומות גדול, גם בהלכה, גם בהגדה, גם במקרא, ראשונים, אחרונים, שדנו בשאלה היסודית הזאת, האם היה ארון אחד או היו שני ארונות? שאלה מעניינת. אז רבנן חולקים על רבי יהודה, רבי יהודה אמר שהיו שניים. רבנן באים ואומרים, אחד היה. ופעם אחת יצא ובני אלי נשבע. זאת אומרת, כאן אנחנו מדברים על הארון שהיה בקודש הקודשים, לפי דעת רבנן, פעם אחת הוציאו אותו, שבו אותו, קרה הדבר הזה והזה, וזה מה שאנחנו עומדים ללמוד לפנינו. עכשיו, יש מי שרוצה לומר, כדי לפתור את הקושי, שהייתה פה פשוט בעיה בזיהוי. כששלחו למלחמה שיוציאו את הארון, התכוונו שבאמת יוציאו את הארון, שהיה יוצא ובא עם האם, את הארון היותר פשוט היותר קטן. ואנשי שילה מרוב בלבול הוציאו את הארון מתוך קודש הקודשים. וזה גרם לכל העניין ולכל הדבר הנורא שתכף יתארו אותו כאן. עכשיו, יש לנו עוד בעיה. כמה אנשים צריכים לסחוב את הארון? ארבע. זה כתוב איפה?
במדבר.
מה? ככה בסוף המדבר. הגמרא במנחות בצדיחת המודבש אומרת שהארון צריכים ארבעה אנשים לשאת אותו. ויסרו במות, זאת אומרת, יש לנו הרי מות שמחזיק את הארון, בטבלות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו, אסור להוריד את הדבר הזה, ארבעה אנשים צריכים ללכת, וחלק מהחשבות שהגמרא עושה, ותנסו פעם לעשות את זה, זה לגמרי לא פשוט. אם אתה לוקח דבר קטן, זאת אומרת, דבר שמוצר, ושני אנשים רוצים להתחיל ללכת איתו, אז הרגליים, זאת אומרת, יש תאונת דרכים כזו, כל רגע. אז יפה, אז אסור, אז אם הלכו לאורך או הלכו לרוחב, הארון בדיוק מה היה. עכשיו, ברור שהארון לקחו ארבעה אנשים, פה כתוב, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס, איך שני האנשים הללו לקחו? אז יש תירוץ של...
למה שהם לקחו את זה? אמרו, בשם.
כן, אבל הם כנראה לקחו את זה. אז יש מי שרוצה לומר בשם הגריז, שיש הבדל בין שלוקחים את הארון בשעת עבודה לבין שרק צריך להעביר אותו ולשאת אותו, אז אפשר היה גם שרק שני אנשים ייקחו אותו ולא מעבר לעניין הזה.
אבל אתה יודע שאתה חוק על איזה מערכת כאילו בלגרים או מה?
גם זה יכול להיות, למרות שאני לא בטוח, כי יש דין של בקטי פיסאו. זאת אומרת, יש כלים שאסור לשים אותם על הגלות.
בקטי פיסאו זה לא סדר, יש משהו שמכה עליהם.
יכול להיות. זה בהחלט הייתה, אנחנו לא חושבים על הלוגיסטיקה, כל ההתנהלות של ישראל במדבר, הכיפול הזה של המחנות, הזזה במשכן והחזרתו ובנייתו, זה עבודת כרך בפשטות, אם אתה הולך בדרך הטבע. כל הקורות האלה, כל הקרשים האלה, לסחוק, שש שקלו צח, שני עשר בקר, הגלה.
זה היה גם כתוב שהארון
נושא את נושא.
כן,
בסדר, זה בהקשר אחר. עכשיו
אתה אומר שמחסוך את זה. זה לא צריך לפרש את זה.
כן, זה היה חשבון שם בפרשת מסעי, מה עם המסעות. בקיצור, הדבר הזה מגיע, כן.
אם צריכים לזה,
אני חושב את זה, אז שם הארון איך הוא חזר, לא היה בו כלום בפנים. שם לקחו את הארון כשהוא לא היה בו שום דבר בפנים. ושמו אותו על העגלה ושמתו הבקר, שם זה פרץ עוזה, מה שקרה מסביב לעניין הזה. יכול להיות ששם, מכיוון שהם החזירו את הארון מאחד שהם החזירו אותו, אז לא היה להם חיוב לשאת אותו בכתף. אבל יש דברים שאסור היה לא לשאת אותם בכתף. בכתף יישר, זה חלק זה, אני חושב אפילו שגם החינוך וגם הרמב"ם מונים את זה כמצוות עושה, שאם הכהנים או הלוויים לא עושים כך, הם עוברים עליו. זאת אומרת, אם הם שמים
לשם אנשים יתחורים.
מה?
אם יש שם אנשים יתחורים.
כן, אבל יכול להיות שהארון היה ריק, ואז החיוב לא קיים עליו. ואז תראו מה קורה. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותרום הארץ. שוב, אני חוזר לדף המקורות למקור מספר 5. ויהי כבוא ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותרום הארץ. באותה שעה הריעו כל ישראל תרועה גדולה שאין בה ממש. על אותה שעה הוא אומר, נתנה עליי בקולה על כן סנטיה. מה אתם עושים לנו מה פתאום? אז הארון הגיע, אז מה? אנחנו הפכנו להיות אנשים יותר טובים כי הארון הגיע? אני אומר שוב, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב של האדם, הוא לא מסתכל על הדברים החיצוניים. אתה יכול להיות יהודי פשוט, ואתה קרוב ורצוי לפני הקדוש ברוך הוא בשיא השיאים של הקרבה, ואתה יכול להיות יהודי נכבד עם מעמד ועם כסף ועם, אני לא יודע מה, 30 איש רצים לפניך אצל הקדוש ברוך הוא, אתה לא נחשב לכלום. אז פתאום הגיע אהרון, פתאום כולם נעשו חברים של אהרון, בטח כל אחד בא, מה נשמע, מה קורה, מה פה, מה שם, מה זה. הקדוש ברוך הוא אומר, זאת אומרת, על כן סנטיה נתנה עליי קולה. מה פתאום אתם מרימים את כולכם עכשיו? איפה הייתם עד עכשיו? אני מדגיש את הנקודה הזאת, כי אני חושב שהפרק הזה מלמד אותנו על סולם ערכים נכון. הרי אנחנו לומדים תנך. א', אנחנו לומדים את דבר השם ביד עבדיו הנביאים, ב', אנחנו רוצים לדעת מה זה אומר לנו. מה זה אומר לנו, איך אנחנו מתנהגים היום בארוחת הערב. איך זה מתקשר לחיים המציאותיים שלנו? כי נבואה שלא נצרכה לדורות, לא כתבו אותה. כמו שמישהו פה אמר בתחילת הפרק, למה לא כתוב מי היה המצביא? למה לא כתוב כמה חיילים? כי זה לא רלוונטי לעניין הזה. אנחנו נמצא מלחמות אחרות של פלישתים שכתוב שהיו 30,000 חיילים, ופה לא כותבים את זה, כי זה לא רלוונטי. הרלוונטיות היא מה אנחנו לומדים מתוך הסיפור הזה. ופתאום מסתבר שאנחנו פה בפרק התמים הזה לכאורה, שאנחנו נורא קל לנו להתחבר מיד לטרגדיה הנוראית שיש פה, האור הנופל בשבי וכו', הפרק הזה רוצה ללמד אותנו סולם ערכים נכון. מה ריבונו של עולם מבקש מאיתנו? ואז תראו מה קורה. ויהי כבאהרון את השם למחנה, ויאמרו כל ישראל תרועה גדולה בתרום הארץ, וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברי, וידעו כי אהרון השם בא אל המחנה. וידעו תצפיות בכל מיני חיילים ששמו אותם בכל מיני מקומות, אמרו להם, תשמעו, הגיע איזה ארגז, משהו מוזר, רגע, פלישתים, ארגז, הגיע, בטח זה אהרון שלהם משהו, שלפו נגדנו נשק ביולוגי אבח, אטומי ביולוגי כימי, לא יודעים איך להתמודד עם זה.
פחדו.
בטח, פחדו מאוד, שקשקו. כי הם טעו באותה טעות של עם ישראל. הטעות היא, בוא ניקח את הסמלים החיצוניים, נשים אותם איפה שצריך וזה, הקדוש ברוך הוא יפתור לנו את הבעיות. אבל לא כך הקדוש ברוך הוא פותר בעיות. הם טעו באותה טעות שלנו. בעקבות הטעות שלנו, גם הם טעו.
הם עובדי עבודה זרה.
מה?
הם עובדי עבודה זרה.
נכון, נכון, אין קושייה עליהם. מה? הערוץ שהוא הגיע להם הוא עשה בעיות כי זה לא הגיע להם. הגיע להם רק מדרגה מסוימת ויותר מזה לא הגיע להם. הגיע להם כי הוא יכול להאמין את עם ישראל על טעותו, אבל לא מעבר לזה, לסמוך בזה. איך אמר פלוני? מילא אתה רוצה לאכול חזיר בסדר, אבל שהשומה לא יגזל לך על הזקן. זאת אומרת, אל תאכל את זה בהנאה כזאת, אלא תן הדברים לזרום. ויראו פלישתים, ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו אוי לנו, כאילו הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. שימו לב, אנחנו מדברים מאות שנים אחרי יציאת מצרים, אבל הכי לחץ יושבי פלשת, אז נמלו אלופי אדום, תראו איזה מקום זה תופס. זאת אומרת, אתם זוכרים, אתם, רגע, זה העם הזה, זה האלוקים הזה, זה הארון הזה, זה היה הסיפור שלנו במדבר, איך להתמודד עם זה עכשיו, מה נעשה? נכנסים לפחד אימים, התחזקו, תראו את המלחמה הפסיכולוגית, התחזקו והיו לאנשים פלישתים פן, תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם, וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. זוכרים מה אמרתי לכם? מה אמרתי לכם בפסוק בפסוק ג' ויבוא עם אל המחנה. יש הבדל כשאתה מתחיל במלחמה ואתה חוזר בצורה מסודרת הביתה, לבין כשכל אחד מנסה לברוח רק איכשהו להגיע, זה מראה שהקטסטרופה היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, איכשהו חוזרים כל אחד, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלים, 4,000 קודם, עכשיו עוד 30,000. ואהרון אלוקים נלקח, ושני בני אלי מתו חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה. מי זה לדעתכם?
אלקנה.
אלקנה. מי יכול להיות מישהו אחר? איש בנימין. שאול. למה שאול?
שמנה.
מה זה?
שמנה.
אז תראו בדף המקומות, במקום מספר 6. וירא עוד איש בנימין מהמערכה ויבוא שלו ביום ההוא ובגדיו קרועים והאדמה על ראשו. זה שאול. פתאום, אני לא ממשיך עליה את מדרש חז"ל, הוא לא רלוונטי כרגע למה שאנחנו עושים פה, אבל תראו איזה מידע הכתוב שותה לנו. אנחנו בעוד 3 פרקים ניפגש עם שאול, כי יש משבר ועם ישראל רוצה מלך ומחפשים אדם וכו'. יש עכשיו מלחמה, משבר טוטלי, כל עם ישראל התמוטט, איש לאוהליו, אף אחד לא מחזיק מעמד, איש בנימין, יש אדם אחד, הוא לא מאבד את העשתונות, הוא מחזיק ראש על הכתפיים, הוא אומר, רגע, יש עכשיו בעיה? מה זאת אומרת יש עכשיו בעיה? פלישתים לוקחים את הארון, מה יש לנו בתוך הארון?
לוחות.
אז אולי אני אציל את הלוחות, אולי אני אעשה משהו, וזה מה שהוא עושה. ויבוא שילה,
אני, אז בכל אופן אני לא יכול להתעלם ממדרש חזן הזה, אני ממשיך רגע במקום מספר 6. זה שאול רבי לוי ורבי סימון ורבנן. אחד אמר 60 מיל הלך שאול באותו יום, במערכה היה, ושמע שנשבו הלוחות, והלך וכתפן מיד גוליית ובן. זאת אומרת, וזה מסביר את מה שאמרת קודם, שהארון הזה מגיע, מגיע למרידה של הפלישתים, אבל הוא מגיע רק מתוכן. את הלוחות, את מה שהיה בפנים, שאול כביכול חוטף. נגיע לזה גם בסיכום הפרק, אנחנו צריכים טיפ-טיפה להזדרז. אז... מה? יפה, אז בני בזה, תתחינו, ויש איך מותר, מה? שאלה, נכון, נכון, אני אומר, דנים בעניין הזה, מכיוון שהארון יצא ממקומו, והוא עתיד, יש פה יהודים טובים שאני כל שבוע ככה בודקים אם אנחנו לומדים כמו שצריך, אז יש כמה... כמה דיונים, איך, באיזה תנאים ובאיזה אפשרויות אפשר כן לעשות את זה, בוודאי דבר לא פשוט. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילה ביום ההוא, ומדיו קרועים, והאדמה על ראשו, זה הכל סימני אבלות, בגדים קרועים, אדמה על הראש, הכל סימני אבלות, ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד, יח, שימו לב לקריא ולכתיב, הרדת מאיר כאן, על הקריא והכתיב הזה, יח זה מלשון מכה, יד זה מלשון על יד. האיש הזקן הזה, בן כמה הוא היה? 98. אדם בן 98, הבנים שלו נמצאים במלחמה, הוציאו לו את הרכוש הכי יקר מהמשכן, שזה הארון, אותו לקחו, הוא נמצא שם בדרך, הוא מחכה לראות, טוב, מה התוצאות? אין אינטרנט, אין פלאפונים, אין תקשורת לוויינים, אין כלום. אדם צריך לחזור. אדם הלך למלחמה, אדם צריך לחזור למלחמה, כדי לדעת מה קורה. אז הוא יושב שם, תחשבו את הסיטואציה, יש שם יד ויד, כפי שהסברנו, קריא וכתיב בשם הרדת, דרך מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוקים, והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר. זאת אומרת, תראו לעצמכם, אנשים והילדים נמצאים, אנשים מבוגרים, אנשים שהיו פטורים מהצבא, 30,000 חיילים נהרגו, ל-30,000 חיילים האלה יש הורים, יש משפחות, יש דודים, יש בני דודים וכו'. רואים פתאום אדם אחד רץ בעיר, הבגדים שלו קרועים, אדמה על ראשו, הוא מתקרב למקום של משכן שילה, הוא מתקרב שם למקום, כולם מבינים שקרתה איזושהי קטסטרופה, קרה משהו. הוא לא בא בתרועת ניצחון, הוא לא בא עם פרחים בצריח, אלא הוא בא עם מציאות אחרת לגמרי. מה עושים עם העניין הזה? וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מכל ההמון הזה, והאיש מיער ויבוא ויגד לאלי. הוא לא רואה כל כך טוב. אדם שלא רואה כל כך טוב מדרך הטבע, חוש השמיעה שלו מפותח עוד יותר, כי הוא קשור לכל דבר ולכל עניין, כי הוא לא רואה חזותית את הדברים הללו. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, זאת אומרת, העיניים שלו כהות, הוא כבר לא יכול לראות, ולא יכול לראות, ויאמר האיש אל אלי, הנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה, נסתי היום. קודם כל, אל תצפה לבשרות טובות, אני ברחתי. נסתי מן המערכה. לנוס זה לברוח, הים רעב הינוס, מי שיבדוק את ההקשרים של המילים האלה במקרא, לא הלכתי בצורה מסודרת ומאורגנת. נסתי, ברחתי, קרה דבר נוראי והיום. ויאמר, מה היה הדבר בני? טוב, תספר לי, מה קרה? מה, הפסדנו כמה כלי נשק? אולי היה אוכל ללוחמים? הפלישתים הצליחו להתגבר בכמה דברים? שימו לב לדירוג. ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. עד כאן בסדר. וגם הגפה הגדולה הייתה בעם. נערו הרבה אנשים. וגם שני בניך מתו חופני ופנחס. והארון האלוקים נלקח.
נקל לבדוק.
מן הקל אל הכבד לשיטתו של זה, אני רוצה להציע לפניכם פה דרך חדשה, אני אשמח לשמוע את חוות דעתכם לעניין הזה. מי אמר, או אבא אומר שזה מן הקל אל הכבד? זה באמת מן הקל אל הכבד? נניח שאתם מצביעים לצבא.
זה
טבעי
לצבא, כן.
אני רוצה לקחת את הנקודה של עזר אומר ולפתח אותה. מה זאת אומרת ספציפית אצלו כן? תחשוב על המשפט שאמרת. מה זה אומר ספציפית אצלו כן? אתם יודעים שהרבי פשטיין פעם אמר, צריך בכל שיעור לקרוע כמה מילים בלועזית, אבל לא להתבלבל בהם, ואז זה נראה שכאילו אתה איש משכיל וחכם.
יכול להיות בגלל ארון האלוקים, כל
השנה
את
הרשות הרי
להוציא אותו.
כן. אחרי
סתם,
כאילו
ככה, זה היה הדבר
הכי טוב
בשביל, זה הדבר
האלוקים, זה הדבר שעושים אותו אחר. יותר מזה שכל עם ישראל ניגף, הבנים שלו מתו, ישראל הפסידו במ
נשאר עוד שאלה, כי הוא למה הוא סמיך להוציא את ארון האלוקים? אם הוא יודע שיש בעיה מוסרית פעם, למה הוא בכלל הסכים להוציא אותו?
בסדר, אז יש לנו קושייה עליו, אבל אולי אולי אני מחדד את הדברים הללו על רקע תכף נראה איך הקלה שלו התנהגה בעקבות המשפט של אלעזר אומר, אולי יש כאן סולם ערכים לא נכון. אולי בני אלי, אולי אלי, אולי כל הצורת התייחסות שלהם למשכן שילה, אולי הם העלו את זה לאיזה פאזות לא בריאות, לא תקינות. איפה יש לנו דוגמה לדבר הזה? דוגמה שלמדנו אותה פעם בעריכות רבה באחד מהשיעורים באגדתות. תראו את הגמרא במקום מספר 7. גמרא מפחידה ונוראית. מה הגמרא הזאת מלמדת אותה? מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. יש דיון איך הכהנים עושים גורל, מי שוחה בכל דבר. אז כתוב שהם עולים בכבש. תראו את הכוונה. מעשה משני כהנים, כשהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. זאת אומרת, שניהם הגיעו למעלה למזבח, מי שוחה בשחיטה ומי עושה את מה? קדם אחד מהם בתוך ארבעה משה חברו. נתן סכין ותקע לו בליבו. זאת אומרת, הגיעו שניהם לקו הגמר ביחד, כל אחד, אני רואה נזר, זה לא מצחיק, זה מעציב מאוד, זה מראה למצב המוסרי. ניתחנו פעם את הגמרה הזו, בצורה מופלאה, ואירנו מה?
כבר אז היינו
ככה. כבר אז היינו ככה, כן, מה שהיה הוא שילה, זה היה מקוהלת, זה לא המצאה שלנו. אבל הגיע למעלה, עכשיו תחשוב איפה הדבר הזה מתרחש. בתוך המקדש, מזבח, איפה יש כבש, שם הם רצים, ואחד רואה שהשני ביחד איתו לוקח סכין, איזה סכין? סכין של השחיטה. זאת אומרת, אחד מהכלים של המשכן, בום קרח, תוקע לו מלא, נחמד מאוד, זה כלום. הסיפור הזה לא מטריד את חז"ל בכיו זה. תראו מה מטריד את חז"ל. עמד רבי צדוק על מעלות העולם, ואמר, אחינו בני בית ישראל שימו. הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה, בפרשת כי תצא בפרשת נגלה ערופה, שמוצאים מת ולא יודעים מי יקרו. ויצאו זקניך ושופטיך, אנו, על מי לעבד לערופה? על העיר או על העזרות? תגידו, מה קורה פה? בתוך המשכן רצח? איך יכול להיות הדבר הזה? גאו כל העם בבחייה. אבל הקטסטרופה האמיתית מתחילה עכשיו. מה מופיע פה? בא בין של תינוק, של מי? של זה שהוא ארוג, ויש שם דיון ברש"י, למה קוראים לו תינוק? זה שהיה כהן קטן, הוא מצאו כשהוא מפרפר. שמו לו סכין בתוך הלב. אז המצב של הלב שלו כנראה לא הכי טוב, הוא גוסס, הוא מפרפר. אז מה מטריד אותו? אז מה אנחנו היינו מצפים שהאבא יגיד? חבר'ה, עזבו אותך מבית המקדש, עזבו אותך מהכל, תזמינו לנתן, נהיה לטיפול נמרץ, בוא נפנה את הילד לאבא חיים קרעי, מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות עכשיו? אבל מה מטריד את האבא? סולם ערכים מקולקל. בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם. אתם יודעים מה? לא נורא, הבן שלי מת, זה כפרה, יש הבנות לעם ישראל. לא שמעתי עוד אבא שיגיד כך, אבל הוא אומר. ועדיין בלי מפרפר ולא נטמעה הסכין. אתם יודעים מה, מכיוון שהוא לא מת, אם הוא היה מת כבר, סכין שנמצאה בתוך מת, הסכין טמעה. אז עכשיו כל המזבח תמיד, עכשיו כל המזבח, מי יודע מה צריך לעשות? הוא עדיין לא מת. ללמד לך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. זאת אומרת, אולי, 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 מה שקרה לבני אלי, אני לא בטוח שזה נכון. הרבה שנים כשהייתי לומד את הפרק הזה, באמת הייתי אומר, מהקל אל הכבד, רואים פה את הקדושה של המשפחה הזאת, כמה הם דאגו למקדש וכו'. כשלמדתי את הפרק הזה שוב, אתמול והיום וכו', לקראת השילור, פתאום עלתה לי איזו מחשבה אחרת. אולי יש כאן איזה רמז שזה לא נכון לחשוב ככה. הם כאילו השתלטו במידה מסוימת על המשכן, על המקדש, הם חשבו שהכל שלהם, שהכל מגיע להם. 30,000 איש נהרגו ולקחו את הארון. אני לא יודע, רק מבין, יכול לשקול מה יותר משמעותי ומה פחות משמעותי. אבל זה כל כך פשוט לזלזל במוות של 30,000 איש מול ארון. סולם ערכים, אמרנו, זה הכותרת שלנו, נזורק את המילים האלה מדי פעם כדי שנראה מה קורה. בואו נסיים, מה? למה?
למה הוא בא
אלי ולא לשמוע? בגלל הארון. כן, להסביר לאלי למה הוא צריך לסגור את העבודה שלו. אמרו לאלי, אדוני, אתה צריך לסגור את הבית חרושת. אז הוא שמע את זה, ועכשיו פתאום הוא ראה את זה, הוא הרגיש את זה. זה היה הכל אחרת לגמרי. ויהי כאזכירו את ארון האלוקים, ויפול מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, זאת אומרת, סמוך לשער, ותישבר מפרקתו וימות כי זקן האיש וכבד, והוא שבת את ישראל 40 שנה. וחלתו אשת פנחס הרה ללט. ללט, מה אתם שומעים במילה ללט? ללטת מצד אחד, ומה אתם שומעים מצד שני? יללה, בכי, צעקה, ללטת מצד אחד, לילן מצד שני. ותשמע את השמועה, ושוב פה חוזר על עצמו הדבר הזה, אל הילקח ארון האלוקים ומת חמיה ואישה ותכרה בתלם כי נהפכו עליה ציריה. הפרשנים דנים מה זה, איך זה וכולי. וכעת מותה ותדבר לה הניצבות עליה, מה שנקרא אצלנו המילדות, אל תראי כי בן ילדת ולא עמתה ולא שעת הניבה, כאילו כבר הכל כבר לא הילה. ותקרא לנער היא כבוד לאמור, גלה כבוד מישראל. מה זאת אומרת ותקרא לנער? כנראה כמו אצל רחל, והיא בצאת נפשה כינתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין. זאת אומרת, היום אנחנו רגילים שקוראים לילד שם וברית מילה וכו' וכו', אבל יש כאן איזו הרגשה, היא כבוד, גלה כבוד מישראל, אלי לקח ארון האלוקים ואל חמיה ואישה, ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים בדקה וחצי את מה שראינו היום בשיעור, יש כאן מסקנה קשה מאוד, שהיא הרבה יותר קשה מאשר להביא את הארון לאיזשהו מקום ולאיזשהו עניין. הרבה יותר קל לנו לעשות חסדים בכסף. תן הוראת קבע, 50 שקלים, 100 שקלים, 10 שקלים, יעשו צדקה. הרבה יותר קשה לנו ללכת פעריים בשבוע לבקר איזה חולה. כי פה אנחנו צריכים לתת את עצמנו. אנחנו צריכים עכשיו לוותר על הזמן שלנו וללכת לעשות את העניין ואת הדבר ואת הפעולה הזאת. באיזשהו מקום, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהוא משרה את שכינתו עלינו, אבל לא על דברים חיצוניים. אל תיקחו לי ארון ותחשבו שהארון הזה יציל אותו מהכל. מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם. איך אתה מתנהג? איך אתה ביחס לחבריך? איך אתה ביחס למקום? איך אתה ביחס למצוות כאלה? ביחס למצוות אחרות? אם ישראל לא נאמנים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביכול מכניס לעצמו גון עצמי. הקדוש ברוך הוא כביכול מסייע לפלישתים לקחת את הארון אליהם. זאת אומרת, אם ישראל לא מתנהגים כמו שצריך ומצפים רק לביטחון בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מראה להם את זה בהפוך. לוקחים את הכלי שכביכול הכי אכפת לקדוש ברוך הוא ממנו בעולם, שזה הארון, ולזה לוקחים לפלישתים, להראות שלא זה העניין ולא זה התוכן. הארון זה מסגרת. מה שקרה בפרק שלפנינו, המסגרת של שילה התפרקה. במאמר המוסגר זה יסביר לכם קושי גדול מאוד, שאני בטוח שכל הנוכחים פה בחדר היו מחליטים אחרת. אם מישהו מאיתנו היה במקום רבי יוחנן בן זכאי, כשאספסיאנוס קיסר קורא לו ושואל אותו, יש לך בקשה אחת ואני נותן לך, אתה רוצה את יבנה וחכמיה או אתה רוצה את בית המקדש? ברור לי, גם את זה למדנו שרים בכל מיני צורות ובכל מיני עניינים. יש בזה הרב קוק מעניין, יש בזה הרב סולובייצ'יק מעניין, אני רק מזכיר את זה. אם היו שואלים אותנו, הקיסר הרומי היה שואל אותנו, אתם רוצים את בית המקדש או יבנה וחכמיה? יבנה וחכמיה זה צריף קטן ביבנה שיושבים ועוסקים שם בתורה. כמה ילדים זקנים? מה עם בית המקדש? מה יהיה על בית המקדש? רבי יוחנן בן זכאי אומר, תן לי יבנה וחכמיה. איפה אספסיאנוס קיסר היום? איפה אנחנו היום? איפה יבנה וחכמיה? איפה בית המקדש? זאת אומרת, לפעמים המסגרת נראית לנו הרבה יותר חשובה מהתוכן. ופה אנחנו רואים שוב את אותה דוגמה ואת אותו עניין. רבותיי, המסגרת המסגרת היא חשובה. מי שמאיתנו חלילה ישנה סעיף קטן אחד בשולחן ארוך, דמו בראשו, אוי ואבוי. המסגרת היא חשובה, אבל לא להתבלבל, לא לשכוח את התוכן. הארון גלה כי הארון הוא מסגרת. המסגרת של שילה התפרקה. כתוב בחזק, זה גם לא כתוב פה, וזה מדהים. לא כתוב כאן שמשכן שילה נחרב באותו יום. אבל לפי מסורת חז"ל, ביום שמת עלי, חרב משכן שילה. כל המסגרות התפרקו. הארון הלך לפלישתים, עלי איננו, משכן שילה איננו, כל העסק הזה נגמר. ואת הכלים הפלישתים לוקחים. מי לוקח את התוכן? שאול. איש בנימין נס מהמערכה. הוא לוקח את מה שיש בתוך הדבר הזה, הוא ממשיך, הוא ממשיך את השורשלת, הוא ממשיך את המלוכה, הוא ממשיך את הכהונה, או שהמלוכה מחליפה את הכהונה לצורך העניין הזה. וזה כמובן מוביל אותנו למה שבעזרת השם נראה בשבוע הבא, לנידודי אהרון בשדה פלישתים. מה קרה שם? איך הם עשו את זה? מה הם עשו את זה? זה עניינו של... זה עניינו של פרק K, פרק קצר יחסית, ננסה להעריך כמה נקודות בעניין הזה של הארון. תודה ולהתראות.